טוב, אז אנחנו בעזרת השם מתחילים מגיל הסרוז. ויהי בימי שפוט השפטים ועיר רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב ובאשתו ושני בניו. יפה, אנחנו מדברים פה בזמן שהשופט על עם ישראל היה איבצון מבית לחם, שחזל אומרים לנו שאיבצון זה בויאז. זה היה בימים של שפוט השפטים, כן? מה בעצם קרה בימים ההם? אין מלך בישראל, איש היושר באינוב יעשה. זה היה תקופת השויפטים. עכשיו, ויותר מזה, מרומז פה שלא רק שהיה שפוט השויפטים, אלא גם לא היה שופט אחד מיוחד, רשמי, שהוא שולט בעם, כי היה שופט, ואז היה תקופה בלי שופט בכלל, ואז היה עוד שופט, ובתקופה שבין שופט לשופט היה הרבה שופטים, כאילו כל אחד עשה מה שהוא רוצה. לא הייתה הנהגה מסודרת באותה תקופה. חזל אומרים שזה גם מרמז לנו שזה לא רק תקופת השיפוט של השופטים, אלא שהדור היו שופטים את שופטיהם. ברגע שהמערכת לא עבדה בצורה מסודרת של העברת סמכות מאחד לאחד, אז קרה מצב שהיו אנשים שלא מצאים ביניהם מה שהשופט עושה, אז הם ניסו להוריד את השופט הזה ולהעלות שופט אחר. זאת אומרת, היה מצב די דמוקרטי, יותר מזה אפילו לא דמוקרטי, קצת אנרכיסטי אפילו, שאין מערכת ממשל מחייבת. זאת אומרת, אתה לא יכול, אין... אנשים בוחרים את השופט כשנראה להם שהוא מתאים לצרכים של העם לפי דעתם. זה היה המצב. זו התקופה. ימי שפוט השופטים. ואז התחיל תהליך של ויהי רעב בארץ. בימי רעב, מה קורה? העניים מנסים להכריח את העשירים לתת כסף, לתת אוכל. ואם העשירים לא משתפים פעולה ולא נותנים, אז העניים יכולים לקחת בחוזקה, לקחת בכוח, כי אין מלך, שאין מערכת משפט שעובדת, אין משטרה, אין את ה... אנחנו מדברים על התקופה האנרכיסטית, התקופה של שפוט השופטים. זאת אומרת, אין הנהגה בעם ישראל, איש הישר בעיניו יעשה, כל אחד עשה מה שישר בעיניו. זו הייתה תקופה של בערך 400 שנה שעם התנהל בצורה, עם ישראל התנהל בצורה כזאת. זו הייתה תקופה נפלאה, נפלאה, זו הייתה תקופה מאוד מאוד טובה, כל זמן שרוב הציבור באמת רוצה לעשות טוב. זה בדיוק הנקודה. כל... אנרכיזם, אנרכיה, זה דבר מעולה, דבר מצוין, זה שיטת הממשל הנכונה ביותר לפי היהדות. בתנאי שרוב העם באמת רוצה לעשות טוב. מה קורה? תאר לעצמך, אין מערכת רשות המיסים שגובה את הכסף. כל אחד נותן מעצמו 10% מייסר כסופים. כל אחד נותן מעצמו 10% מייסר עוני, ו-10% מייסר ראשון ומייסר שני, ו... אתה מבין? מייסר שני בשנים המתאימות, ותרומו גדולו. מה קורה? לכהנים, ללוויים, לכל המחזיקי התפקידים הציבוריים, מערכת חינוך וכל הדברים האלה, מקבלים את המשכורות שלהם. הלאה, מייסר כסופים, לצורכי מצווה, צורכי ציבור. זאת אומרת, בפועל המערכת מתנהלת, כולם תורמים, אבל הכל בנוי על יראת שמיים של אנשים. יודע שאנשים מרגישים את עצמם מחויבים לסמכות העליונה, שזה הקדוש ברוך הוא, ואז נותנים מרצונם לקיים את המצוות. והמצב כזה, אז בעצם אתה מגיע לכמות של 22% מס לפחות, כן? 22% מס זה יפה, בשביל, זאת אומרת, אם כל אחד נותן מהכנסה שלו, ועוד פעם, לא ניסיונות עקיפה, אלא אנשים נותנים ברצון. הם שמחים לתת. עכשיו, רק מה שכן, שהלוי, הכהן, היה מקבל רק אם הוא יהיה פר עם האנשים. אם הוא לא היה עושה את העבודה שלו, לא הייתה לו דרך לשחוט את הקופה, כן, לשדוד את הקופה. כי אנשים בחרו מרצונם למי אני נותן את המעשרות שלי. ולכן, אם כהן מסוים בא ולימד את הילדים, והשקיע, ואתה יודע, הוא היה רב נחמד לציבור שלו, אז הוא קיבל את המייסרס. הוא קיבל את התרום הגדולו. אבל אם הוא, אתה יודע, כל היום היה בנופש בחול, אז כשהגיע העונה שהיה צריך לקבל את התרום הגדול, לא, הוא נשאר רעב. זאת אומרת, בסופו של דבר הדברים התנהלו, נתת לציבור לנהל את הדברים. יש משל מפורסם שהיה פעם עיירה. בעיירה היה בית כנסת של עניים ובית כנסת של עשירים. בבית כנסת של עשירים היה מגיע שמחת תורה, היו שמים חבית של בירה, והשמחה הייתה גדולה. עכשיו מגיע בית כנסת של העניים, גם הם רוצים שיהיה משהו לשתות. אז אומרים, אתה יודע מה, מה נעשה? בירה איך נשיג, זה הרבה כסף וזה. החליטו, אנחנו נעשה ככה. כל אחד מוצאי שבת, נשאר לו קצת יין, מה שהיה בשבת, קידוש, ליל שבס, בוקר, שבת בבוקר, עבדולה, נשאר לו קצת יין, מה היין שנשאר, אל תשתה את זה סתם ביום ראשון. תביא את זה לבית כנסת, שים בחבית. וככה לאט לאט, במשך השנה, כל אחד יביא את היין שנשאר לו, זה יצטבר, יהיה לנו חבית שלמה של יין, לשמחת תורה. מה קורה? בשמחת תורה באים, כל אחרי שנה שלמה, שכל אחד מביא את השאריות של היין שלו, פותחים את הברז של החבית ויוצא מים צלולים יפים ונקיים. התברר שכל אחד חשב שרק הוא הגאון, הג'יניאס שעלה על ההברקה, שאם רק אני אתן מים, אז אף אחד לא ישים לב. מה הבעיה? שכולם שמו רק מים. אם היה חלק לפחות שעשם יין, היה יין עם צבע. גם זה לא היה, כלום. כולם הביאו רק מים. כשהמערכת מתנהלת בצורה של אנרכיה, בלי דרך לחייב אנשים לעשות את הדבר הנכון, כל זמן שאנשים בגלל עירת השמיים שלהם באמת יביאו יין, יהיה לך חבית של יין. גם אם יהיה 5% או 7% או אפילו 10% במקרה קיצוני שיביאו מים, עדיין יהיה פה יין בסוף השנה. זה 90% יין, יצא פה יין. אבל אם האחוזים גדלים יותר מדי, המערכת קורסת. זה בדיוק המעלה והחיסרון באנרכיה. באנרכיה אין משטרה. באנרכיה אין צבא. באנרכיה אין רשות מיסים. אין את כל המשרדי ממשלה האלה שיונקים מהציבור, סוחטים ממנו תקציבי עתק להחזיק משכורות מיותרות של אנשים מיותרים שרק מזיקים ולא מועילים כלום. כל המערכת הזאת היא מערכת מיותרת. והמשטרה הרי כל הזמן גם תוריד את הרף בשביל להצדיק את הקיום של, של הארגון. הם הרי יושבים על תקציבים ענקיים. אם הפשיעה תרד ותרד 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 לאורך זמן, בעקביות, מישהו יסגור פה את המשטרה. מה כל האנשים עשו? יכול הביתה? יסגרו את המקצוע הקרימינולוגיה? אין ברירה. חייבים שכל הזמן תהיה פשיעה. אז מה עושים? או שיש דרכים לא יפות שמגבירים פשיעה, או שפשוט מורידים את הרף. ואז כל מי שזה ילחמו נגד לגליזציה, או יתחילו לאסור לשתות אלכוהול, או יתחילו לאסור על מיליון דברים בשביל להגדיל את הרף של הפשיעה, כי ככה יש לך בתי כלא, ולסוערים יש פרנסה, ומשפחות שלמות, כל החברה מתנהלת כבר על ידי עיוות. כשבמצב של אנרכיה, שזה המצב הכי טוב והכי טוב שיש בעם ישראל, הכי טוב שיש בהנהגה של אומה, כל אחד עושה את הדבר הנכון. עכשיו, מה קורה? לפעמים יש לך מלחמה עם אומה מבחוץ, לפעמים יש מקרים של פשע שאתה צריך להתמודד איתם. ואז מה קורה? אנשים מתנדבים, עושים את העבודה, ביום שגמרים לעשות את העבודה, כולם חוזרים הביתה. אין עבודה כזאת שנקראת שוטר. אם יש משהו שצריך לטפל, מתוך הקהילה יטפלו בזה, אם יהיה משהו זה, ועכשיו, בשלב מסוים זה עובד. אם רמת הפשיעה היא נמוכה, זה יכול לעבוד. ברגע שעברת את הרב ויש יותר מדי אנשים שכבר לא מאמינים, העסק קורס. מימי שפוט השופטים, זה בעצם הדור הזה שהוא מצב טוב, אבל זה מצב שתראה, אם היה מתחיל עכשיו מצב של עניות ורעב בארץ, אז העניים באים ודורשים מהעשירים, תתנו, תחזיקו את העניים, תנו לאנשים לחיות. אין מצב שאתם יושבים פה עם אוצרות מלאות, מלאים באוכל, ורק מעלים מחירים. אתם צריכים לשחרר. אם הם לא ירצו לשחרר, ייקחו מהם בכוח. פשוט כי זה מה שהעם רוצה. והעם צודק. זאת אומרת, בוא נגיד, תקופת הצנע וכל הדברים האלה, יש מלא בדיחות על העניין, איך החבר'ה שהיו קרובים לצלחת דאגו לעצמם. אבל בעיקרון יש פה רעיון בדבר הזה. עכשיו, מה שקרה, התוצאה של הדבר הזה, היה שהיה איש שקראו לו אבי מלך, והוא החליט לברוח מארץ ישראל. וילך איש מבית לחם יהודה, הוא היה איש עשיר, הוא פחד שעניים יבואו, יפלו עליו, ישללו את כל מה שיש לו, יקחו ממנו הכל, אז הוא הלך לגור בשדה מואב, לגור, לא להשתקע, רק עד יעבור זעם, כאילו להתפטר מהעניים האלה, וגם לא לגור בעיר, בערי מואב, כאילו ממש לא, רק בשדה מואב, כאילו איזה כפר זמני לגור שם לפי שעה. אבל רק הוא, מאוד מעניין, רק הוא, איש אחד. זאת אומרת, כל שאר העשירים שחיו בארץ, נשארו בארץ, פתחו את האוצרות, נתנו לעניים. זאת אומרת, הם לא היו צריכים לפחד שמה יקחו לנו ויעשו לנו וזה, אלא פשוט נתנו. היה איש אחד, אבי מלך, והוא עזב. אפילו המשפחה שלו לא שיתפו אותו פעולה. זאת אומרת, הם לא אהבו את זה, את הצעד שלו. הם חשבו שהוא כן צריך לפתוח את האוצרות בזמן רעב. הם לא רצו לעזוב גם את ארץ ישראל, אבל הוא ואשתו ושני בניו, הוא היה העיקר, והם היו חייבים, אתה יודע, ללכת איתו, להימשך אחריו, לא הייתה אפשרות להתנגד. הוא עיקר ואשתו תפילה, ככה לשון של המדרש. במדרש הוא אומר שאבי מלך גדול הדור היה. זאת אומרת, גדול הדור כאן לא הכוונה בתירה ובעבוד את השם ובעיר את שמיים, אלא גדול הדור בכסף. אמר, עכשיו יהיו כל ישראל משכיבים לפתחי, עמד וברח. הוא אומר שגם היה רעב בארץ, הוא אומר מה זה רעב? הוא אומר שתי רעבונות היו, גם רעבון של תורה וגם רעבון של לחם. כי במציאות היה לא, היה גם רעבון של תורה, כי אם לא היה מצב של רעבון של תורה, אז הוא לא היה מגיע למצב הזה. אם היה בו תורה, הוא היה רעב בתורה, והם היו רעבים ללחם, אז זה התוצאה. אם הוא היה לו קצת יותר תורה, אז הוא לא היה מעלים עיניו מהצדקה. כי למעלים עיניו מהצדקה, הרי זה כאילו עובד אז עבודה זרה. כל שאינו עוסק בגמילות חסדים דומה כמי שאין לו אלוה. כן, אדם חייב, חייב, עובדים שדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. נכון? היה מצב שהוא לא אכפת לו, לא אכפת לו שאנשים גובים ברעב. אז זה היה חיסרון גדול מצידו, אבל מה שקורה בפועל, שהוא עוזב את בית לחם, הולך לגור בשדות של מואב, ברח. ושם איש אלימלך, הוא היה איש נודע בשם, גם הוא ואשתו, הוא ואשתו ובנו, והבנים היו אנשים מפורסמים, ולכן הוא פחד מההמון, יבוא, יבקשו ממנו אוכל, אבל גם לכן הוא כל כך נענש, כי הוא לא היה איש סתם, איש פרטי, אלא איש מפורסם, ושם האיש אלימלך, והוא הפיל את הלב של עם ישראל כשהוא יצא, והוא גרם לחילול השם גדול, הנה תראה, זה המנהיגים של העם, תראה מה הם עושים, בזמן כזה של מצוקה, מעניין אותם רק מהכסף שלהם, יכולים לצאת לחוץ לארץ בשביל לא לתת לעניים, גרם לחילול השם גדול, ולכן הוא גם נענש בצורה חריפה, ושם האיש אלימלך, ושם אשתו נעמי, נעמי, ושם שני בניו, מחלון וחיליון, אפרתים מבית לחם יהודה. בית לחם בהתחלה הייתה נקראת אפרת, אחר כך התחלף להשם לבית לחם, נכון? וקברי הראשון בדרך אפרוס היא בייס לוחם, והם היו מגדוי להיחס אפרוסים, האישה של קולב הייתה אפרוס, הייתה גדולה וחשובה אפרת, לכן הם היו אפרתים מהמשפחה של קולב, הם מיוחסים מהגדולים בבית לחם יהודה. ויבוא יוסדי מויוב והיו שום, בהתחלה הם יצאו רק לגור בשדי מואב זמני, אחר כך הם באו שדי מואב והחליטו להישאר שם, החליטו שזה דווקא נחמד ביניהם. והיום עוס אלי מלך איש נעמי ותישאר היא ושני בוניו, על ידי שהוא החליט לצאת לחוץ לארץ הוא נענש והוא מת מיד. למה הוא נענש ולא נעמי? כי הוא היה איש נעמי, הוא היה הבעל שלה, הוא היה בעל הבית שלה, הוא היה מושל עליה, ולכן עיקר החטא מתייחס אליו. חזל למה זה אומרים שבהתחלה הוא נענש בכסף, כי אין בעל רחמים פוגע בנפשות תחילה. אז בהתחלה הוא נענש בכסף, איש נעמי, הוא היה עשיר גדול, ואז הוא איבד את העשירות שלו, מת אלי מלך העשיר, אנשים אמרו, אלי מלך העשיר מת, היום יש אלי מלך העני. כן, הוא מת אלי מלך העשיר. עכשיו, אחרי שהוא איבד את העשירות שלו, והוא בארץ נוכריה, אז כולם ידעו שאיש נעמי, היא הייתה ידועה יותר ממנו כבר, נהיה מצב שהיא הייתה ידועה יותר ממנו, ואת איש שואר היא, ושני בוניו. בכל זאת הם לא לקחו מוסר לחזור לארץ ישראל, אלא נשארו שם. ותישאר, לשון המדרש, נעשה כשיורי מנוחס, נעשה כמו שיריים. הם נשארו קצת, אבל נשארו שם. למה שיריים? אם אחד מתוך ארבעה מת, למה זה שיריים? כי הוא היה עיקר, והם התפלים, אז לכן לקחת, נשאר רק שיריים. יש צלחת מלא עוגיות, הרי בהכרח עוגיה אחת, השאר זה שיריים. הוא לקח את השיריים, העיקר נשאר, לא, לא, לא. כשהרבא אוכל זה הכי חשוב. לכן אלימלך נפטר זה הכי חשוב. הם נשארו שלושתם שיריים. והבנים הוסיפו לחתו. ויסעו להם נושים מויביויס. שם הואחס עורפו ושם השניס רוס. וישבו שם כעשר שונים. הם הוסיפו לחתו. התחתנו עם נשים מואביות. לא גיירו אותם. כמו שכתוב במדרש, לא גיירו אותם, ועל זה הוא אומר, שם האחת עורפה. בגירות היו משנים את השם הקודם. הם נשארו עם השם שלהם. האמת היא שרות לא השתנה להשם גם אחרי שהתגיירה, בגלל שבשם של המרומז שהולך לצאת מן דוד המלך, שריבה לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. והייסעו להם, הם לא לקחו להם בקידושין, כמו ההלכה, אלא וייסעו, כן, שזה נישואין של נשים נוכריות, נקרא לשון נישאו, וייסעו להם נשים מואביות, שם האחת עורפה ושם השני רות. קיליון, האח הצעיר, בהתחלה הלך לקח את עורפה. הוא התחיל בעבירה. כן? הצעיר מתחתן לפני הבכור, זה גם לא מכובד. לא עוקפים בדרך כלל, זה לא מכובד. אבל האח הגדול גם לא היה אכפת לו. אם היה מחלון נושא ראשונה, היה לימוד קצת זכות, קצת לימוד זכות על שתיהם. מחלון ראה שרות היא צדיקה, כמו שאתה רואה בסוף שהייתה צדיקה. לכן מחלון התחתן עם רות, ואז קיליוי התחתן גם עם אורפו. אבל כאילו מחלון פרץ את הדרך כשעוד היה הצדקה איכשהו לדבר הזה, נכון? ואתה רואה שהוא לא, אבל למה זה ההפך היה? קיליון התחתן עם אורפו, ואחר כך מחלון התחתן עם רות. וזה הוא היה צריך לראות שקיליון עשה טעות, ומחלון לא היה אמור לשחזר את הטעות הזאת. ועוד חתושה, ויהיה ישבו שום כ-10 שנים התייאשו לגמרי מלחזור לארץ ישראל, ואז נענשו גם הם, והיום מוסו גם שניהם, מחלוין וחיליוין. להתחלה מחלוין מת, ואחר כך קיליוין מת. מחלון היה צריך למחות באחיו הצעיר, והוא מת בגלל האבון שהוא לא מחה, גם בגלל האבון שלו וגם בגלל שהוא לא מחה, וחוץ מזה הקצב שלהם הלך לטמיון, גם שניהם, גם מרמז על זה שגם הקצב שלהם הלך לטמיון. ואת אישו, אירו, אישו, היא אף פעם לא השתתפה בחטא, היא תמיד רצתה לחזור לארץ ישראל, וגם בזמן ההוא, כשבעלה יצא, היא לא חטאה. ולכן, ואת אישו, אירו, אישו, משני ילודיו ומי אישו. שתי הילדים שלה מתו, בעלה מת, ורק היא נשארה בחיים. ואתו קום היא וחלו יישאו, ואתו שוב משדה מוי אוב. ואז קמה היא, עם הקלות שלה, הסכימו לצאת מהמקום הזה. חשבו שבטח המזל של המקום הזה גורם. יוצאים, לא נשארים פה. וזה גם אורפה, גם רות וגם נעמי, בטוחות שהבעיה היא במקום. ללכת למקום אחר, זה הם לא היו משותפים לגמרי, זה רק נעמי רצתה לחזור לארץ ישראל, אבל היציאה מפה הייתה כולם ביחד. ותושוב היא עצמה משדה מויוב, היא החליטה לחזור משדה מויוב לארץ ישראל, כי היא שומעה בשדה מויוב. היא לא חזרה בגלל המזל הרע של המקום הזה, בגלל שהיא פחדה למות פה. היא חזרה מסיבה אחרת, כי שמעה בשדה מואב, כי פוקד השמס עמוי, לא סייס להם לוחם. אחרי שהיא יצאה מארץ ישראל רק בגלל הרעב, ורק לגור בשדה מואב עד שיפסק הרעב, כשהיא שמעה שאין עוד רעב בארץ ישראל, אז היא החליטה לחזור. במדרש כתוב, ממי היא שמעה? מרוכלים המחזירים בעיירות. יש רוכלים שמסתובבים מכל מקום. מה היא שמעה? כי פוקד השמס עמוי. פסוק אחד אומר כי לא איתו אישה שמס עמוי ונחל עושה לי עזר, ופסוק אחד אומר כי לא איתו אישה שמס עמוי בעבור שמוי הגודל. כיצד? בזמן שישראל זכאים הוא עושה בעבור עמו ונחלתו, בזמן שאין ישראל זכאים הוא עושה בעבור שמו הגדול. וכשהיא שמעה כי פוקד השם אס עמוי, את זה היא לא שמעה מאנשים מויוב, כי הם לא ידעו לתת הגדרה האם זה הקדוש ברוך הוא גאל אותם בשביל שמוי הגודויל או בשביל כי אמה אמוי ונחל עושוי. ואז לכן היא שמעה את זה מרוי חלים המחזירים בעיירות, שפוקד השמס אמוי, עם ישראל האמינו בשם ולכן הקדוש ברוך הוא גאל אותם. וזה היא חייבת לשמוע דווקא מהרוי חלים המחזירים בעיירות שהגיעו מארץ ישראל, שהם יכלו להגיד לה את זה. למה פסק הרעב? וגם שבא רעב כי לא היה ביניהם משפט, שפטו את שופטיהם, והשופטים היו צריכים להישפט. אבל עכשיו הכתיבו את מעשיהם, ולכן עכשיו מגיע אליהם הישוע. ותצא מן המוקוי מאשר יעשו שומו ושתי חלוי שאו אמו. היציאה מהמקום הייתה היא עם הקלות שלה, עם שתי שלושתם ביחד. ותלכנו בדרך לא שוב אל ארץ יהודו, רק אחרי שהתחילו ללכת, אז גם הם החליטו שטוב, יאללה, נלך איתך ליהודו. ביציאה עניין אותם רק לצאת. אם מלכתחילה רצת לשוב לארץ ישראל. אבל הם, בהתחלה, העיקר שלהם היה לצאת מפה. אחר כך, לאן את הולכת? לשם? טוב, נלך איתך גם כן. זה רק אחר כך נהיה אצלם. ואתו אומר, נעמי, לשתי חלוי שאו. בהתחלה, היא חושבת, נעמי הולכים איתה בדרך לארץ יהודה, ללוות אותה. שלא, אישה מבוגרת, הלכי לבד. אז אומרים, רוצים ללוות אותה עד ארץ יהודה, בתורת לוויה, מצוות ליווי, כן? ואחרי זה, הם יחזרו לארץ מואב. ואז היא אומרת להם, תתומר נעמי לשתי חלותיה, להיכנו שויבנו אישו לבייס אמו. לכו הביתה, אני לא צריכה ליווי, אני מסתדרת. להתיישב בארץ מואב, יש להם ברירה, להתיישב בעיר אחת מערי מואב, או לחזור לבית של ההורים. אני ממליצה לכם, שובנה אישה לבית אמא. כמו שהלכתם איתי, הייתי לכם כמו אמא, עדיף לכם לשוב לאמא האמיתית שלכם. עכשיו, והיא מפרשת. לכנה, כאילו אל תלוו אותי בדרך בשבילי, אין לי צורך. יעס השם עמוכם חסד, כאשר עשיתם עם המסים ועם עודי. עשיתם איתי כבר מספיק חסד. גם עם המתים, כשהם היו חיים עדיין, שהיו טובות מאוד, הייתם נשים טובות לבעלים שלכם, וגם עם עדי. עם המתים, הם מחלו להם תקסובה, הם לא באו לגבות מן התקסובה, הם גם דאגו להם לכסף לתחריכין, אפילו שבעיקרון זה היה צריך להיות על ההרצאות שלה, של נעמי, לא היה לכסף, אז הם מימנו את זה. ולפי החוקים של מדינת מויוב, היה להם הרבה זכויות והם ויתרו על כל הזכויות שלהם. והם ויתרו, קיצור, באמת, עשיתם חסד עצום, גם עם המתים, וגם איתי, הקדוש ברוך הוא לא יקפח אתכם. יעז השם עמכם חסד, אתם יכולות לחזור הביתה, עשיתם כבר מעל ומעבר למה שאתם מחויבות, מעל ומעבר, אין שום צורך שתלוו אותי עכשיו. וחוץ מזה, שהקדוש ברוך הוא ישלם לכם לעושה הטוב כגמולו הטוב, אני מברכת אתכם שהקדוש ברוך הוא גם ייתן לכם מתנות. ייתן השם לוחם ומצאנו מנוחו אישו בייס אישו. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם מתנה שתחזרו לבית של ההורים. האלמנות, כי הם לא רוצות להתחתן, עושים להם הרבה פעמים בית בפני עצמם, כמו שאישה שברשות עצמה. אבל האלמנה שרוצה להתחתן חוזרת לבית של ההורים. היא לא רוצה להתנהל לבד, היא ההפך, היא רוצה שמישהו יבוא ויקח אותה. אבל אצל גויים, טוב, אז אין אבא, אז יש אמא, כן? אז זהו, ברכה אותם שימצאו מנוחה אישה בית אישה. שלא תדעו עוד שכול, שלא תדעו עוד אלמנות. תשבו במנוחות, שעננות, וזה יהיה מתנה. אולי זה לא מגיע לכם לפי המייסים, אבל בכל אופן שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם, שתמצאנה מנוחה אישה בית אישה, כל אחת אצל בעלה. ותשעק להן, הנה, נתנשקת איתם, נשיקה של פרידה. ותיסנו קוילון, ותבכנו, והן מאוד מתרגשות מהברכות שלה, בוכות. ותאמרנו לא, ואז הן אומרות לה, לא, אנחנו לא הולכות רק ללוות אותך. אנחנו באות איתך כי אנחנו רוצות לעבור לגור ביהודה. אנחנו רוצות לעזוב את מואב, כי איתך נשוב לעמך. אנחנו רוצות להצטרף לעם ישראל. הן עוד לא באות להתגייר, לקבל את הדת היהודית ללוקייך, רק לעמך, רוצות לעבור לגור ביהודה. ואתו אומר נעמי, על זה אומרת להם נעמי, העצה שלי, שויב נו ונויסאי, לא מוסי לך נעמי. בני העם שלי לא התחתנו איתכם, לא יהיה לכם שם גברים. יהודים לא מתחתנים עם גויות. ומה, אתם חושבים שלא? אצלנו במשפחה, כמו שהיה שתי בנים שהתחתנו עם גויות, יהיו עוד שתיים. אוי ליבונים במאיי, ואויו לוחם לאנושים. מה, אני חתן איתי? אין לי עוד ילדים. זהו. אז אין מי שיעשה את זה, ואין לי גם ילדים אחרים שנולדו, אפילו אין לי עוברים, כאילו, במאיים שהיו לכם לאנשים. העוד לי בנים במאיי, כאילו, אין להם מה לדבר. והיו לכם לאנשים, כאילו, שהתחתנו איתכם, אפילו שזה ככה, בוא נגיד, יש כבר משהו, אתה יודע, עוד 15 שנה יתחתן עם אישה שמבוקרת, ואני לא יודע כמה שנים. נניח, אין סיכוי, זה לא, מה, להכבטי בתוך הבטן את הילדים, כאילו, שהתחתנו איתכם, אין דבר כזה. גם אתם תהיו זקנות, זה לא יתאים לילדים הצעירים, אין על מה לדבר. שויבנו ונו יישאי להיכנו, גם אם יעלה על הדעת, שאתם רוצות להמתין עד שאני אתחתן, ויהיו לי בנים, והבנים יגדלו, אומר שיש פה שתי בעיות, דבר שון, אני זקנה כבר, כי זו קנתי מיועיס לאיש, אני זקנה, אני לא אתחתן כנראה. יותר מזה, אתם יודעות כמה תצטרכו לחתן, לחכות עד החתונה? כי אמרתי, יש לי סקווה, גם אני אגיד שיש לי תקווה, אני אמצא בעל, גם הויסי עליי לא לאיש, הלילה אני אתחתן, וגם יולדתי יבונים, וגם יוולדו לי ילדים, כן? נניח, אתה יודע כמה, איך זה, איך תמצס צריך להיות בשביל הדבר הזה? יש גם כלל בהלוכה, אנחנו יודעים שאישה שיש לה 10 שנים בלי בעל, שוב אינה יולדת, מה עם בשר וחיסדה? שהייתה אלמנה 10 שנים ואחר כך ילדה, אומרת הגמרא שהיא רצתה כל הזמן להתחתן. ולכן ברגע שהיא כל הזמן היה די טוב לאינוס, אז היא לא התעקרה. אבל אחת שמתייאשת לגמרי להתחתן 10 שנים, אז היא לא תוכל להוליד. אומרת, בוא, אמילי מלך מת. כמה זמן ראינו שם אחרי שאלי מלך מת? 10 שנים. ואני לא רציתי להתחתן. אז אני עקרה. אני כנראה עקרה, כבר כנראה זה לא... לא הולך לקרות פה משהו. ואי אפשר עוד שאני ילד. רק מה, נניח שכל השנים לא התייאשתי, המציאות היא שכן התייאשתי. לא רציתי להתחתן, אני חשבתי שאני לא הולך להתחתן עוד. שואב נו בנו ישראל, כי זקנתי להיות לאיש, אני כבר זקנה, אני לא יכולה להתחתן, זהו, זה כבר לא יעזור. כי אמרתי, יש לי תקווה, גם אם נניח שהייתי חושבת כל ה-10 שנים האלה, על כן להתחתן או משהו כזה, גם הייתי הלילה לאיש, אני אתחתן בלילה האחרון של ה-10 שנים, אני אתחתן. אילו הייתי הלילה לאיש, וילדתי בנים בלילה הזאת, אלא אני אשאל אתכם, הלו הן תסברנו, להם אתם תחכו, סיברו על השם הריקוב, תחכו ותחכו ותחכו, סיברו אויבי היהודים שעוד בהם, כן? עליהן תסברנו אתם תחכו, מי אומר שהם יגדלו, אולי הם ימותו בתור ילדים קטנים. הלו הן תיוגנו, גם אם יגדלו, הלו הן תיוגנו, אתם תישארו עגונות כל כך הרבה שנים, לבלתי היועס לאיש, על בנו ישאי, זה עצוב בנות, על זה מלשון על אלי לי, כן? על בנו ישאי, זה עצוב בנות שלי, כי מר לי מאויד מכם. אני מרגישה רע בשבילכם, כי יוצא בי יד השם. הקדוש ברוך הוא עיקר אותי, בי, בבנים שלי, בבעלי, חטפנו מכה מהקדוש ברוך הוא. אתם לא צריכות לקשור את גורלכן בגורלנו. אנחנו חטפנו מכה כי אנחנו התנהגנו לא בסדר. תחזרו הביתה לאימהות שלכם. תחיו חיים, תהנו מהחיים, תעזבו, בשביל מה? מה? למה להגיע? מה? אין לכם סיכוי. אף אחד לא יתחתן איתכם, לא יהיו לכם פה חיים טובים. אתם תבואו עם זאתי הסנועה שיצאה לשדה מואב בגלל שלא רצתה לפרנס את העניים. עזוב, אתה נכנס לא טוב. אתם נכנסות ממש ממש לא טוב לעם ישראל, לא כדאי לכם. ותישק ותישן או קוילון ותבכן או אויד ותישק אור פולה חמויסו ורוס דוב קובו. זה כבר נשיקה אחרת, זה נשיקה של פרישות, היא פורשת, זהו. עד עכשיו היא חשבה שבעם ישראל עוד יהיה לה משהו טוב, פה היא רואה אני לא ארוויח כלום, אז זהו, היא עוזבת. מובן, אין לאף אחד טענות עליה, בסדר, נחמד. לא בדיוק, יש עומק בדבר הזה. אחרי שהיא הכירה את נעמי, יש עליה תביעה למה היא לא מצטרפת לעם ישראל. לא בגלל שזה כיף ומשתלם והתרוויחי ויהיה לכם להתחתן, כי זה נכון, כי זה הטוב, כי זה האמת. איך את לא מצטרפת לאמת? זה מה שרות עושה. רות אומרת, נכון, אני הולכת לחיות חיים בחיצוניות ומללים, לא יהיה לי מי להתחתן, אני בא להצטרף מקום לא טוב, אבל זה אמת, ובשביל האמת שווה להקריב הכל. זה רות. ורוס דוב קובו, רות דבקה בנעמי, היא הולכת, שווה לי לחיות חיים אומללים תחת הכנפיים של הקדוש ברוך הוא חיי אמת, מאשר לחיות חיים מאושרים כבת של עגלון מלך מואב בשקר. לא רוצה לא את המיליונים ולא את כל הדברים האלה, לא רוצה ילדים כמו גוליית, ענקיים, גיבורים בפלישתים, לא רוצה את זה. אני רוצה לחיות חיי אמת, גם אם המחיר שלהם יהיה אומללות פיזית ושלא יהיה לי שום דבר בחיים. זה רוס, זה רוס דוב קובו. היא מקבלת על עצמה עול תורה גם במחיר שלא יצא ממנה כלום. למה היא זה? עורפה אין לה כאלה חיים טובים, ורות אין לה כאלה חיים גרועים. החיים מסתדרים אחרת, אבל ברגע הבחירה אתה לא רואה את התוצאה בסוף. ברגע הבחירה לא באים ומציעים לרות, תשמעי, את הולכת לשבת ליד שלמה המלך שיושב מולך על כל העולם, ואת יושבת לידו, וישם כיסא לאם המלך. מבין? אמא של מלכות, שהיא זאת, והיא סבתא של דוד, והיא זכתה לראות את דוד ואת שלמה יושבים על הכיסא. והיא יושבת לידם. את הולכת להתחתן עם המנהיג של עם ישראל, עם בועז, עם ראש הממשלה, היא הולכת להתחתן. כן? זה מה שקורה בסוף. אבל זה לא היה צפוי. אף אחד לא חלם שזה הולך לקרות. כשהיא בחרה, היא בחרה בטוב כי הוא טוב. זה היה גם משתלם. עורפה בחרה ברע כי היה נראה לה שהוא משתלם, והוא היה מאוד מאוד מגעיל ומאוד מחניק ולא נחמד. בסופו של דבר באותו לילה 100 אנשים וכלב היו עליה, וקיצור לא עברה חיים טובים, לא היה לה את הכיף הגדול, וכל הילדים שלה מתו בחייה, נרצחו על ידי בן דוד שלהם, על ידי דוד המלך. עורפה ורות החיות, כן? על ידי דוד המלך הצאצא של רות. בסופו של דבר רות בחרה בטוב, למרות שהוא לא היה כיף, וקיבלה גם כיף וגם טוב. עורפה בחרה בכיף ולא בנכון, ובסוף לא היה לה לא כיף ולא נכון. אבל כעת אנחנו עוד לא רואים את זה. כעת אתה רק רואה דילמה באמת לא פשוטה. נעמי באה ומציבה בפניהם שתי אפשרויות. היא אומרת, חבר'ה, חבל לכם, חבל לכם. אתם עושים שטות. להצטרף לעם ישראל, אתם תהיו מללות, אתם תהיינה מואביות, צנועות, מדינת אויב. כאילו, גיורת ערבייה שאף אחד לא הולך להתחתן איתה, כי יש גם איסור הלכתי. מה אתם עושות? מה תצטרפו לעם ישראל? בשביל מה? זה שטות, זה לא חכם הדבר הזה. זה לא, בכלל לא משתלם. היא באמת אומרת להם שזה לא משתלם. ופה נשארת להם הברירה. טוב, זה לא משתלם, אבל זה נכון. האם שווה לי לעשות את הנכון למרות שהוא לא משתלם? רות אומרת כן. ורוס דוב קובו. עורפה, מתנשקת, בוכה, אבל הולכת הביתה. ותוימר, ואז אומרת עורפה לנעמי, לרות. ותוימר, הנה שובו יבינתך אל עמו. גיסתך חזרה, אל עמו, לעם שלה, ואל אלוהיה הוב. וכיוון שהיא שווה אל עמה, שווה אל אלוהיה. כי היא לא רצתה להצטרף לדת היהודית, לדת ישראל. נסתם גם את אותו דבר. אז שוב, היא אחרי יבימתך. לכי גם את, מה את נצמדת? ואתו אומר רוס, ואז רוס אומרת לה, אל תפגעי בי, אל תחטאי כלפיי. אל תפגעי בי. פגיעה, הכוונה גם הריגה, ויפגע בוי ויומויס. פגיעה, הכוונה, הוא פגע ביריחוי, לפגוש מקום. וגם תחנונים. ופיגעו לי באפרוים בן צויחה. כן? מלשון להתחנן. תחנונים ופגישה זה עניין אחד. כן? הוא מבקש ומצפה שחבר שלו יצא לקראתו ברצון לתת לו את הבקשה שלו. והיא כאן אומרת, אל תפגעי בי. היא משתמשת בלשון של אל תבקשי ממני, אל תרצחי אותי. היא משתמשת במילה מאוד מדויקת, שיש בה כפל לשון. היא עיקרון היא מדברת כאילו, ברור. אל תרגי אותי. אל תרגי אותי. פשוט מבקש, אל תרגי אותי. אל תפגעי בי, אל תבקשי ממני, אל תרגי אותי. זה במשמעות נסתרת של המילה. אל תפגעי בי לעוזבך, לא שוב מאחרויך, לעזוב אותך, לשוב מאחרייך. אני לא אעזוב אותך, אני לא רוצה להיפרד ממך, ואני גם לא רוצה לשוב מאחרייך, שאפילו אם אני אצטרך לעזוב אותך, אני לא חוזרת לארץ מואב. אני הולכת ליהודה. איתך או בלעדייך. את רוצה שאני אבוא איתך? אני אבוא איתך. אני מבקשת שאל אל תדחי אותי מלכת איתך. אבל גם אם תדחי אותי מלכת איתך, תצאי עם מקל ותתני למכות, אני אלך. אני הולכת ליהודה להתגייר. אני הולכת להתגייר. כן או לא. איתך או בלעדייך. זהו. מבחינתי זה סגור. כי אל אשר תלכי אילך, ובאשר תוליני אולין עמך עמי ואלוהייך אלוהי, באשר תומוסי אומוס ושומק עובר כוי, יעשה אדוני לי וכוי יוסיף, כי המובס יפריד ביני וביניך. וואי, זה משפטים, אה? מה היא אומרת לה? מה? אני מתגיירת, אני מצטרפת לעם ישראל. זה הטוב, זה הנכון, אני שם. משתלם, לא משתלם, תני לי מכות, תרגיע אותי. אל תנסי לרצוח אותי. אני בא. כי אל אשר תלכי אלך, אל תחשבי שאני הולכת למטרה אחרת ממה שאת הולכת. את הולכת לשם בשביל מה? כי זה הדת שלך. כי זה המצוות שלך. כי זה המקום שבו יהודים מקיימים תורה ומצוות. התורה והמצוות. אני הולכת כי זה המקום שבו מקיימים תורה ומצוות. אין לי מטרה אחרת משלך. את חושבת שאני הולכת כנראה, ושזה תועלת, כי אולי נשאר לכם קרקעות בארץ, כי אולי זה, כי אני ארוויח משהו. לא, לא, לא. אני לא הולכת בשביל תועלת. התכלית של ההליכה זו אותה תכלית של ההליכה שלך. אל תחשבי שאני רוצה להתחתן עם זה. איש עשיר, ואז לכן תגידי לי, לא, אין סיכוי שמישהו יתחתן איתך ולכן אין לך. לא, לא, לא. באשר תליני, אלין. אני הולכת ללון כמו גר בארץ. כל העולם הזה ומבחינתי, כמו אצל צדיקים, מלון אורחים. זה רק משהו זמני. אני יודעת שהעולם הזה הוא מקום זמני. אני מאמינה בו, היא לא מה בה. ושווה לי לוותר על נוחות וכיף בו, היא לא מה זה, בשביל להרוויח לעולם הבא. אני יודעת שבאשר תליני, כמו שאת מתייחסת לעולם הזה, כי זה מקום זמני ללינה, כמו שאמר החופץ חיים לאותו עשיר שבא לבקר אותו, גם אני כעת במלון, פה ברדין, בדרך ליעד שלי, לבית שלי בו, היא לא מה בה. כן? לכן אין לי רייטים יפים. אותו דבר גם אני מתייחסת לזה ככה. גם אני יודעת, מה את מפחידה אותי בדיוק? שלא יהיה לי קל? לא, לא תמיד במלון זה קל, מה לעשות? באשר תליני ילין. ההליכה שלי היא כי עמך עמי, אבל לא רק עמך עמי, ואלוקייך אלוקיי. האלוקים שלך הוא האלוקים שלי, אני מקבלת על עצמי את דת ישראל. את דת ישראל, להיות יהודי לגמרי, אני הולכת להתגייר. ובאשר תמותי, אמות. אני רוצה למות כמו יהודי. כמו שאת אמותי, גם אני אמות. אני רוצה לעבור ליהדות, לחיבור כמו שלך. באשר תמותי, אמות. תמות נפשי, מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו, אני רוצה גם כן. הרוח תשוב על צרור החיים, שהרוח תשוב על הקדוש ברוך הוא, ושם מקבר, כמו שאת תקברי בקברי הארץ הקדושה, בקברי צדיקים, שמוכנים לקום בתחיית המייסים, גם אני רוצה להיקבר בצורה כזאת. אני בוחרת חיים ומוות של יהודים, ואוי למה זה ואוי למה בו של יהודים, כולל מה שזה קורה. דרך אגב, זה משהו מדהים. אתה רואה, יש כמה אב טיפוס של אנשים שמתקרבים ליהדות. לא ניכנס עכשיו לדוגמאות אחרות, אבל אחד, זה לפחות שלוש. אבל הדמות הזאת, זה רות ונעמי, זה מגיע למקום לא הוכחות שכליות, לא ניסים גדולים, או, וגם לא מתוך מקום של משבר. זה מגיע למקום שהיא רואה דמות ענקים, היא מעריצה אותה, והיא רוצה להיות כמוה. ואתה יכול לראות את זה גם לפעמים אצל בעלי תשובה או גרים, שיש את התופעה הזאת גם כן. של בעלי תשובה מסוג רות. גרים מסוג רות, רות ונעמי. זאת אומרת, הם מתקרבים ליהודי אמיתי, רואים איך שהוא חי, ומאמצים את התורת חיים שלו, את השקפת חיים שלו, ורוצים להיות כמוהו. ואז הם מוכנים באמת, הם עוברים, הם נכנסים ליהדות במקום אמיתי, כי הם מקבלים את, באשר תלכי אלך, באשר תליני ילין, עמך עמי, זאת אומרת, מתייחסים למה זה באותה צורה, עמך עמי ואלוקייך אלוקי, מתייחסים למוות באותה צורה, באשר תמות ימות, ושם מקבר, מתייחסים לחיים שאחר החיים באותה צורה. כן? והנקודה הזאת, זה מה שקורה אצל רות. היא אומרת, אני מאמינה באמת, אני יודעת מה זה אמת. אל תפחיד אותי עם שטויות. אם כן יהיה לי, לא יהיה לי, יהיה לך בעל עשיר, לא יהיה לך בעל עשיר, את מי זה מעניין? כוי יעשה השם לי וכוי יוסיף. היא נשבעה, נשבעה בשבועה כוי יעשה השם לי, היא נשבעת שזה הכוונה שלה. כי המוות יפריד ביני ובינך. אני הולך איתך, אני הולכת איתך, כי אני ראיתי והבנתי שהמוות ישים הבדל גדול בינינו. בחיים אני יכולה להיות ביחד איתך. אבל, ולכן, למרות שאנחנו בדתות שונות, עד יהודיה ואני מואביה, אנחנו חיות ביחד, אנחנו אוהבות אחת את השנייה והכל בסדר. אבל אחרי המוות אנחנו נהיה מפרדים, כי את תדבקי באלוקים חיים, ואני אהיה נידחה בין עובדי גילולים. ולכן אני מבקשת להתגייר בשביל שלא ניפרד גם במוות. זאת אומרת, תכלס, אתה עוקב אחרי הפסוקים האחרונים, אתה רואה שהיא יודעת את כל יסודי אמונה, מציאס השם, אחדס השם, אליקי איך אליקוי, תורת ישראל, מנהגיהם באשר תלכי אלך, שהיא תלך בדרך טויבים, בדרכי התורה, עמך עמי, היא האמינה באשר עשה נפש, שכר ואוינש, אוי לא מבו, תחייה סמייסים, כן? באשר תמוסי אומוס, זה שם מקובר, היא קיבלה, וחזל דורשים שהיא קיבלה גם מצוות מעשיות, באשר תלכי אלך, כמה שתלכי בשבס, גם אני אלך בשבס, לא, היא לא מבו, כי המובס יפריד ביני וביניך. ותראה כי מסעמץ אסי לא לחס איתו ותחדל לדבר אליהו. מה אומר הגוין? וורט נפלא בויד. הוא אומר, תדע לך, ברגע שהיא רואה שהולך לה קשה ותחדל לדבר אליהו. הוא אומר, תדע לך סימן לדעת אם הדבר מגיע מהקדוש או התומה. העניין, אני מצטט הגוין, היצר הרע דומה לזבוב ויושב בין שתי מפתחי הלב, ברוך סמך א' עמד א', ורוצה לומר כי היצר הטוב אינו יועץ אלא למצווה, אבל היצר הרע משיעור לעבירות, כן? הוא משכנע בן אדם לעשות עבירות, ואם יראה שאינו יכול לו, הבן אדם לא רוצה לעשות עבירות, מפתהו לעשות מצווה מעוטף בכמה עבירות. זאת אומרת, הוא משכנע אותו, מצווה צושלוג ניינם, כן? מצווה להציק, מצווה לדבר אל רבנים, מצווה לרדוף אנשים, מצווה, כן? מצוות, מצוות של היצר הרע. איך אמר פעם רב אחד הגיע לעיר ואמר, חבר'ה, אני מבקש מכם, תתחילו לעשות אבירס ותפסיקו לעשות מצווס. מה הכוונה? הוא אומר, אני בא שתעזרו לאותו אחד שנבח הוא מסכן, אומרים לי, זה אביר לעזור לו. אני מבקש מכם, תפסיקו את המחלוקת נגד אותו אדם מסכן, מה אתם אומרים? זה מצווה לרדוף אותו. תפסיקו לעשות מצווס ותתחילו לעשות אבירס. אומר יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומתחדש עליו בכל יום. יש גירסה בקידושים ויש גירסה בסוכה, נכון? מתחדש או מתגבר? מתגבר שיעשה עבירה. מה זה מתחדש? אם הוא רואה שהוא לא מפתה אותו לעבירה, אז הוא מתחדש עליו לפתות אותו למצווה. ומצווה שהיא בעצם עבירה. הרוצה לבחון, איך אדם יכול לדעת? הרוצה לבחון את בא לידו המצווה, אם הוא מייצר הרע או לא, יבחין בעת עשיית המצווה. אם איבריו נעים ונדים בעת ההיא בזריזות לעשות המצווה, מסתומי מעצת יצר הרע. כי איך יוכל להיות שאיברי הגוף הכבדים אשר מעפר יסודם וטבעם ללך אחר תאוותם הגופני היורד למטה מטה כתב האפר יתלבשו רצון לעשות? איך זה יכול להיות? אומר הגוין, אין זה כי אם מצאת יצר הרע בכדי שילחד אחר כך ברשתו. ואם בתשיקות נפשו הפנימית להתקרב אל עושהו במעשה המצוות איברי הגוף כבדים והצלים, אם הוא רוצה לעשות את זה, אבל הוא רואה שזה לא הולך קל, זה הולך קשה, זה גייט שוור, הוא רוצה וכן רוצה, וזה גייט שוור, נו הולך קשה, אז נראה שמדרך הטבע הוא, ולכן נלבש היצר הרע באיברי הגוף, ורוצה להקווה מעשות המצווה. זה כנראה מצווה גדולה, לכן הולך לך קשה. ועל זה גם כן הריש לוקיש, בהתחלה כשהוא התכוון לעבירה, רצו איברי הגוף, נכון? ועד שאומרו מסכת בו במציע פידל דמדל ושובר לירדן בקויחי, הוא דילג את הירדן מצד לצד שהוא חשב שיש שם אישה, נכון? וכיוון שקיבל עליו עול תורה, בוא אלה מהדר, רצה לחזור ולא יכול. למה? שכיוון שמצד היצר הטוב קיבל עליו עול תוירו, לכן התחיל היצר לעכב ונעשו איברי הגוף כבדים. איך אומר הגויים? כלל גדול. וסיים הגויים ואומר, רוס ונעמי, נעמי לא יודעת אם רוס באמת מגיעה ממקום אמיתי, אם זה מהיצור טוב ומהיצור הורא, ותראה כי מסאמץ אסי לא לחס איתו, ותחדה לדבר אליהו. קשה לה. אם קשה לה, סימן שזה בא מהצד הטוב. ואף כאן אינה יכולה להלך אחרי, אף שהייתה בחורה ממנה, היא צעירה, למה הולך לה כל כך קשה? היא צריכה להתאמץ, בלתי אמיץ בגוף, היא הגיעה רבה. ותחדה לא, זה מגיע מהצד הטוב, אני לא אמנע אותה מלעשות מצווה. נפלו ביועסו. צריך לזכור את זה כל הזמן. אם הולך לך קשה, סימן שאתה בעלייה, נכון? למשל האופניים. ואם הולך לך קל, סימן שאתה בירידה וחבל. כן? זאת אומרת, יש, רואים את זה, רואים את זה ממש במציאות. אתה מגיע לפעמים לעשות משהו ואתה דופק ראש בקיר מתסכול. אתה יודע שזה הדבר הנכון, אבל זה הולך קשה. ללכת קשה זה ההפך, זה רק סימן שזה דבר טוב. ואתה יראה כי מסאמץ עשי לא לך עשיתה, היא הולכת בלב שנים רוצה לבוא, לתך אתה לדבר אליה, אז היא כבר לא מעכבת אותה. ואתה לך נושת איים עד בוי אונו באיסלוכם, היות שהיא כבר רוצה להתגייר, הפוסק משווה אותם ביחד. שתיהם, לתלחנה שתיהם, היה כתוב, יכול להיות כתוב התלחנה עד בוא אנה בית לחם, נכון? כתוב התלחנה שתיהם, כי שתיהם שוות אחת לשנייה, שתיהם, שלושתם, כן, תמיד זה בא להשוות אותם, ותהו עם קובעי היא, כבו יונו בייס לחם, ותהו עם כל העיר עליהן, ותהו עם ארנו הזויס נעמי. כולם הלם, כולם מדברים, מה קרה? נעמי, היה תמיד עבדים ושפחות ובני בית, הייתה יוצאת מהבית, מוקפת באנשים, הכל, פתאום שתי עניות, עזובות, מסכנות, באות, מה קרה? אז זויס נעמי. ותוי מרא להן, אל תקרנו לי נעמי, קרנו לי מורו, כי אימר שדאי לי מאויד. אדם שהיה לו עושר גדול, כמו חשבי ראש, ואיבד את הכל, לא נשאר לו רק מיליון שקל. נו, הוא נהיה אני? אתה לא יכול להגיד אני, אתה יכול להגיד, תראה, הוא היה ג'ף בזוס, כן? היה מיליארדר, ועכשיו יש לו רק 10 מיליון דולר. אז אם אתה אומר שפעם הוא היה ג'ף בזוס, היה מיליארדר, נהיה מיליונר, אתה מבין שהוא יפסיד. אבל תגיד רק, יש לו 10 מיליון דולר, וואו, איזה מסכן. למה מסכן? טוב מאוד, מה? הלוואי על כל עם ישראל שיהיה להם כל 11 מיליון דולר. כן? לא בגלל שהערך של הדולר ירד, שישאר יותר גבוה. אבל כן, לא, רק אתה מזכיר כמה הוא היה עשיר לפני כן, לפי העושר הגדול שהיה לו בהתחלה, הוא נהיה עכשיו עני. אם לא נזכיר את העושר הקודם, האדם שיש לו 1,000 זהובים, נקרא עשיר. אבל אם העשיר הגדול הזה איבד את כל הרכוש שלא נשאר לו אפילו פרוטה אחת. לחם, לחם, אין לו, לחם. זה מה שהיה המצב של נעמי, אתה רואה שהיא שולחת את רות לצאת ללקט שעורים בשדה, כן? שעורים בשדה היא הולכת ללקט. ממש מצב נוראי, אין לחם, אין לחם. אז אתה יכול לקרוא אותו אני ואביון, גם בלי להזכיר מה הוא היה מקודם. אנשי העיר רואים שהיא באה רגלי, היא והקלה שלה, ואין אף אחד שמשרת אותם. אז הם הבינו שהיא כבר לא עשירה כמו מקודם. אבל חשבו, בטח נשאר לה עדיין זהב, תכשיטים. יחסית עלינו היא עדיין עשירה. איך אומרים? הוא נהיה פושט רגל, אבל עוד לא פושט יד. עדיין. אבל היא אומרת להם, ולכן הוא אומר, זאת נעמי, וואו, ביחס למה שנעמי הייתה, היא ממש ענייה. כאילו, יש לה רק 10 מיליון דולר. יחס לאושר של מקודם, היא ירדה. והטוימר עליה, אני אומר, לא, 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 אל תחשבו, לא, אני ממש, אפילו תקראו לי לא נעמי, תקראו לי מרה, גם כן המצב שלי, אינדרר דריי, גם המצב שלי נורא והיום. לא רק אם תזכירו את השם הקודם, נעמי, נעמי המפורסמת והעשירה, אלא אפילו, לי להזכיר, סתם, בתור ענייה, מסכנה, גם אני הענייה שבעניים. אתם יכולים לקרוא לי מרה, בלי לזכור שקראו לי נעמי, וגם כן כי אמר שקי לי מאוד מאוד גרוע המצב שלי, כי אני מלאו הולכתי, כשהלכתי הייתי מלאה, למרות זאת שכשהלכתי הייתי מלאה, וריקו משיבה אני השם, הקדוש ברוך הוא החזיר אותי ריקם, אין לי כלום. תוכלו לקרוא לי מורו, ענייה, אביונה, גם לי להזכיר שפעם קראו לי נעמי. לא מוסיקרנו לי נעמי, והשם אונובי, ושדאי הירה לי. עד עכשיו היא אמרה, לא צריך להזכיר את נעמי. ועכשיו היא באה ומוסיפה עוד דבר. אומר כי לא ראיתי ראוי לקרוא לי, לא היה ראוי לקרוא לי בכלל בשם נעמי. לא מוסיקרנו לי נעמי. מה שאתם אומרים שמקודם הייתי נקראת נעמי זה שקר. זה שקר. לפעמים, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להניש אדם בעונש גדול מאוד, הוא מרים אותו, מרים אותו, מרים אותו, מרים אותו, ממש בגובה המעלה ורום ההצלחה, ואז כשהוא נופל למטה, הוא פשוט מתרסק. כשאדם רוצים לתת לו סקילה, מעלים אותו במדרגות לבית גבוה, ואז זורקים אותו מלמעלה. אז רגע, כשהעלו אותו לבית גבוה והוא עומד למעלה, אז הוא באמת רצו להגדיל אותו, כאילו, לכן העלו אותו למעלה? יש לפעמים שכשהקדוש ברוך הוא רוצה להניש בן אדם בעונש גדול, איך הוא אומר, ריש ואוישר אל תיתן לי. ריש ואוישר אל תיתן לי. אל תיתן לי את העשירות בשביל לקחת את זה אחר כך ממני, שאז המפלה יותר גדולה. אלוהי אמרתי לו, איסה שלא איסי, כן? כך אומרת אמא של איבדיו, האישה השונמיס. נכון? מה אומרת לו? השאלתי מאין איס אדוני, אלוהי אמרתי, אל תיתן לי ילד בשביל שהוא יצטלק ממני אחר כך. עדיף לי בלי מלכתחילה, מאשר שיהיה ואני אפסיד אותו. אם יעלה לשמיים סיועי, כי גלולוי לא נצח יויבד. ואם בין כוי חובים, אומר הקדוש ברוך הוא על אדוים, ואם בין כוי חובים, שים כינךו. כל המטרה ששמתי אותך בין הכוכבים הייתה, משום הירי בכונאו מהשם, בשביל שהמפלה תהיה יותר גדולה. עכשיו היא חושבת, אתה יודע למה פעם היה לי כסף? זה לא היה ברכה. זה היה עושר גדול וכבוד, בשביל שאני אתרסק אל העוני והשפלות. מהרצפה לא נופלים. ממדרגה אחת בסולם נופלים, מקבלים לו ככה קטנה. מהמדרגה ה-50 בסולם כשנופלים זה אוך ווי. אוך ווי, אוי סברוך. זה בדיוק מה שקרה. קדוש ברוך הוא העלה אותי כל כך גבוה, בשביל שאני פה למטה לעומק של הבור. הנעמי לא היה בצדק, לא היה לי נעים. זה הצלחה מרה מאוד. העלייה הייתה קשה מאוד בשביל הירידה. אני מלאה הלכתי רק בשביל שריקה משיבני השם. מה שהייתי מלאה אז, זה רק מגדיל את הצער עוד יותר. למה תקרן עלי נעמי? זה שקר, כי השם עונובי. כל ההצלחה הקודמת זה היה הזהרה של הקדוש ברוך הוא. תתנהגו טוב כאן, כי אם לא אתם תיפלו עד העומק. שקי, הירה לי. המטר שאומר, אזויס נעמי, לשעבר הייתה מהלכת באיסקיפטו אויס, ועכשיו יחיפה. לשעבר בבגדי מלטן, בגדים של משים, יקרים מאוד, ועכשיו בסמרטוטין. אזויס נעמי? ואומרת עליהם, אל תקרנו לי נעמי, קרנו לי מורו. בר קפרה אומר, לפרה הדיוטית שמידוה בעליה בשוק. אמר, רדי ניסי. מה זה רדי ניסי? שעומדת לרדיה. מה זה רדיה? לחרישה. אמרין, אומרים אנשים, אם רדי ניסי, אילן מקויסר דאיס בי מיינון. אם היא רדי ניס, אם היא חורשת, פרה חורשת, למה יש במכות? למה היא קיבלה מכות? כי ניסתה, ניסית שהיא תחרוש והיא לא רצתה. לכן יש לה כל הצלקות האלה. כך נעמי, נעמי, נעימה, נעים לה עם השם יזבורך, נעים לה. נעמי, לא מוזיקרן לי נעמי, והשם אונובי, יש בי כל מיני סימנים. אם הייתי באמת נעמי, לא היה בי סימנים כאלה. ותושב נעמי ורוסה מוי אבי יוכל עושה אמו השוב ומסדי מוי מוי אוב. אומרים חזרו, יצאו מבית לחם, עזבו את השדות, ועכשיו השתדלה, שבה אל הנחלה שלה, ורוס קל עושה אמו, גם היא היה לה זכייה בשדה מצד בעלה, שהוא יורש את אבא שלו, השוב ומסדי מוי אוב, שאם הייתה נשארת בשדי מוי אוב, אז הייתה מוותרת על החלק שלה, אבל להיות שהיא הגיעה, אז לכן היא קיבלה את זה. ואימו בואו בייס לחם בזחילס קציר סעירים. הם באו לבית לחם בתחילת קציר סעירים, זה הזמן לזרוע את השדה, והם היו עניים באותה שעה. עד כאן הפרק הראשון של רוסיה.